80 לפול מקרטני. עורך ומגיש עמית קלדרון.
שלום, אתם על גלי צהל בסדרה המיוחדת לכבוד יום הולדתו ה-80 של פול מקרטני. בשני הפרקים הקודמים התחלנו ממש מההתחלה, מהילדות בליברפול, דרך המפגש עם ג'ון לנון והיווצרות הביטלס, הביטלמניה, ועד ההחלטה חסרת התקדים להפסיק להופיע, תוך שמתמקדים באולפן ההקלטות ובשימוש בכל מה שהוא יכול להציע. בין לבין, אחרי שהם הוציאו את האלבום רבר סול ועד ההחלטה הזו, יש עוד אלבום אחד שיוצא באוגוסט 1966, ומשלים את המעבר הזה אם עושים חלוקה גסה ולא מדויקת, בין הביטלס המוקדמים של שירי האהבה הפשוטים והקליטים שכבשו את העולם, לבין ארבעת האנשים הבוגרים שעוזבים את הקהל ואת השיקולים המסחריים ורוצים לעשות את האומנות שלהם. האלבום הזה הוא ריבולבר, ומכאן, מהשלב הזה בקריירה, הם ישאירו את החותם האמיתי שלהם בהיסטוריה, את הסיבה שהם עדיין הלהקה האהובה בעולם גם 60 שנה אחר כך ולעוד הרבה שנים קדימה. קאיה קפלן היא הטכנאית באולפן, אני עמית קלדרון. שנות המהפכה, 1966 עד 1967, מתחילים. Paperback writer. פייפרבק רייטר, שיוצא באמצע 1966 כסינגל עם השיר ריין של ג'ון כבי-סייד, הוא הסינגל הראשון של הביטלס ששני השירים בו לא עוסקים באהבה בשום צורה. השיר הזה הוא על סופר צעיר ושאפתן שכותב למוציא לאור, וריין על חוסר היכולת של אנשים להתמודד עם קשיים. ושני השירים האלה מייצגים, עוד לפני שמגיע ריבולבר, את היותה של השנה הזו קו פרשת המים של הביטלס. ההתרחבות הזו של מנעד הנושאים שעליהם לנון מקרטני כותבים, דיברנו על זה גם ברבר סול, מייצגת איזשהו שינוי מחשבתי עמוק ורצון להגיד דברים, להביע מחשבות ותחושות על העולם, ובמקרה של פול גם לספר סיפורים של דמויות, משהו שהוא עושה הרבה בכתיבה שלו. לפני שאנחנו מגיעים לריבולבר, שהוא האלבום האהוב עליי של הביטלס, ובגלל זה אני חייב לעשות לכם קצת בילדאפ, אי אפשר שלא לדבר על הקולות בפייפרבק רייטר וההשפעה מהביץ' בויז.
ביץ' בויז, I think, was big influence on the harmony. There was a little intercontinental rivalry, mainly Brian. His writing, I think he'd heard one of our albums and thought, I've got to do better, you know. And that was Pet Sounds, which I love. One of my big albums, so atmospheric and different.
Mm-hmm.
אז פול מדבר כאן על ההשפעה ההדדית שהייתה בין הביטלס לבין הביץ' בויז. יריבות בין יבשתית הוא קורא לזה, אבל יריבות שעשתה למוזיקה רק טוב. אותו אלבום שהוא מדבר עליו שבריין ווילסון שמע וגרם לו להחליט לעשות את פט סאונדס, יצירת המופת שלו, הוא רבר סול. ואז גרתה איזושהי תגובת בומרנג שבה רבר סול הוביל לפט סאונדס, האישה מעבר לים, ואז פט סאונדס הפעיל את הדמיון של הביטלס, של פול בעיקר, וגרם להם לעשות את כל מה שהם עשו בריבולבר, וכאמור גם כאן בהרמוניות של פייפר וקרייטר. והדברים האלה של פול אגב מספרים את הסיפור של היריבות או התחרות האמיתית של הביטלס בשנות ה-60, כי היריבות המוכרת שלהם היא מול הסטונס, אבל זו בעיקר המצאה של התקשורת הבריטית. לנון מקארטני כתבו לרולינג סטונס את הלהיט הראשון שלהם, זה לא באמת הייתה תחרות הוגנת בזמן אמת, את הדברים הגדולים שלהם הסטונס עשו ב-70s, ובטח שלא הייתה את ההשפעה הדו-כיוונית הזאת בין הלהקות, כמו שהייתה בין הביטלס והביץ' בויז. עכשיו, כמו שהובטח, הגענו לחמישה באוגוסט 1966, ריבולבר יוצא לעולם. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together. What can I do, what can I be, when I'm with you I wanna stay there. If I'm true I'll never leave, and if I do I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life. Got to get you into my life. משהו מעניין שהשיר הזה מראה לנו על ריבולבר הוא הנטישה של הרכב הרוק המסורתי בעיבוד של שיר. לא חייבים באופן אוטומטי שתי גיטרות, בס, תופים ואולי פסנתר. אם באלבומים המוקדמים של הביטלס זו הייתה ברירת המחדל, בריבולבר גם אלינור ריגבי שכבר שמענו אחרי השיחה עם דני רובס מלווה רק על ידי מיתרים, וגם השיר הזה מובל על ידי כלי נשיפה, קרניים, חצצרות וסקסופונים, עם גיטרה שמגיעה ממש רק בסוף. זה הפך את הסאונד של הלהקה למגוון הרבה יותר, ובשלב הזה כל האמצעים עמדו לרשותם גם כספית וגם מוזיקלית כדי ליצור איזה עיבוד שהם ירצו עם כמה נגנים שהם ירצו. אבל עכשיו בואו נדבר על האלבום עצמו רגע באופן רשמי. כמו שאמרנו, מדובר באלבום שהשלים את התהליך שהתחיל רבר סול, וג'ורג' אמר פעם שבזמן אמת הם ממש הסתכלו עליהם כשני חלקים של שלם אחד, שאין ביניהם באמת הפרדה. ובכל זאת בריבולבר יש קפיצת מדרגה בהתנסויות, בכל מה שקשור לטכניקות אולפן, אפקטים, שינויי מהירות, טייפ לופס, עוד נגיע לכל הדברים האלה, דרך העיבודים שעליהם דיברנו ועד התרחבות הז'אנרים. שיר פסיכדלי כמו Tomorrow Never Knows ומוזיקה הודית בפעם הראשונה עם Love You Too של הריסון. האלבום הזה היה חלק מגל של אלבומים, ביניהם Pet Sounds והאלבומים הבאים של הביטלס, שיגדירו מחדש לגמרי מה זו מוזיקת פופ ומה הגבולות שלה. כשהם עבדו על האלבום והוציאו אותו הם עדיין הופיעו, אבל היה ברור שכמעט אף שיר בו אי אפשר לעשות בהופעה, וזה חלק ממה שגרם להם להבין שהם צריכים להפסיק להופיע. הם הבינו מה הם יוכלו לעשות וכמה רחוק הם יוכלו ללכת כשלא יהיה להם את העול הזה, גם מבחינת הזמן וגם מבחינת מה אפשר לנגן בלייב. אבל מעבר לכל הדברים הגדולים האלה, זה גם אלבום הביטלס האהוב עליי אישית. כמו שאמרתי, אני חושב שהוא מבריק, האווירה בו מדהימה, והרצף של השירים לוקח אותך לכל כך הרבה מקומות שונים, בכל כך מעט זמן. מרגיש כאילו זו נקודת האיזון הכמעט יחידה, שבה הלהקה הגיעה לשיא ברמה האומנותית והיצירתית, אבל גם עדיין עובדת לגמרי ביחד, מקליטים ארבעתם באולפן, בניגוד למה שיקרה באלבומים הבאים. מעבר לזה, גם השיר האהוב עליי, של הביטלס ושל פול נמצא פה, בואו נשמע אותו, ואחר כך נדבר עליו. To lead a better life, I need my love to be here.
She doesn't know.
שהוא גם אות הפתיחה של הסדרה, שום דבר לא מקרי. זו האמת לא הגרסה הסופית מריבולבר, גרסה קצת יותר ראשונית שאני זוכר את עצמי שומע בפעם הראשונה כששוטטתי ביוטיוב במסע המחודש להכיר את הביטלס מההתחלה בגיל 13, ומשהו במנגינה שלו שכל הזמן עולה ויורדת אבל תמיד נוחתת על התו הנכון, פשוט הזיז לי את האוזניים ואת הלב מהרגע שהבית מתחיל. והקול של פול כאן, בניגוד לגרסה באלבום, הוא כל כך עירום ונקי גם בלי הקולות שנכנסים רק בסוף, והוא שר כאן כמו מלאך. וחוץ ממני יש עוד כמה שיש להם מקום מיוחד לשיר הזה, קודם כל פול עצמו, שזה בין השירים שלו שהוא הכי אוהב, אבל יותר מזה ג'ון לנון, שממש לא נהג להחמיא, אבל עם השיר הזה הוא עשה את זה כמעט מיד כשהוא שמע אותו. פול כתב את זה על שפת הבריכה בבית של ג'ון, בזמן שהוא ישן, וניגן לו את זה כשהוא התעורר. גם ג'ורג' מרטין מאוד אהב את השיר, ואפילו ארט גרפונקל אמר שזה שיר הפופ האהוב עליו בעולם, לא רק של הביטלס. אז מי מכם שגם אוהב מאוד את השיר הזה, אנחנו בחברה טובה. נחזור לדבר עוד קצת על ריבולבר. דיברנו על המשמעויות שלו מבחינת הביטלס כלהקה, אבל גם בתוכה הוא סימן שינויים. בפעם הראשונה ג'ורג' אריסון קיבל מקום לשלושה שירים שלו, אחד מהם גם פותח את האלבום. ופול מתחיל כאן את התהליך שרק יקצין מכאן ועד פירוק הביטלס, תפיסת עמדת ההנהגה היצירתית והמעשית בתוך הביטלס. יש בריבולבר שישה שירים שלו לעומת חמישה של ג'ון, אבל גם בשירים של ג'ון וג'ורג' יש לו הרבה יותר נפח מאלבומים קודמים, למשל הסולו האדיר בטקסמן של ג'ורג' שהוא מנגן, נגינת הבאס שלו ב-I'm Only Sleeping, ותכף נגיע להשפעה הגדולה מכולן על השיר של ג'ון, שהוא גם אבן דרך למוזיקה הפסיכדלית בכלל, ולפול יש בזה חלק לא קטן. אבל קודם אנחנו נשיק עכשיו פינה חדשה שתהיה פה מדי פעם בתוכנית, פינת החיילים, שבה חיילי התחנה יבחרו שיר של מקארטני שנשמע ויספרו גם על הקשר אליו ואל הביטלס, שהוא חזק בדור שלנו יותר ממה שאולי נהוג לחשוב. אז איתי באולפן אנה פינס, שאתם מכירים אולי בתור כתבתנו בתל אביב. שלום אנה.
שלום עמית, איזה כיף להיות פה.
גם לי כיף. אז בואי, לפני שנדבר אפילו על השיר, אפילו שני שירים, נשמע אחד אבל נדבר על שניים, אז תספרי על הקשר עם הביטלס בכלל, איך הוא התחיל ואיך הוא נראה.
באמת את הקשר הזה כמו דברים אחרים ורבים, אני חייבת להורים שלי. האמת שזה התחיל ככה באוטו, דיסקים שתמיד היו, כשעוד היו דיסקים, שתמיד היו לנו ככה במכונית, נסיעות, שירים, אבי רוד, אחר כך קצת התפתחנו לכל מיני כיוונים, ואחר כך זה כבר נהיה רומן אישי שלי כזה, לשבת לבד עם אוזניות, לבכות בעיקר, אני אוהבת את השירים העצובים מזדה. יותר, הנוגים.
מתי זה קרה שזה היה משהו שהוא שלך, שגילית את זה כאילו לבד, בלי קשר למשפחה?
שאלה טובה, אני חושבת, אזור כיתה חטט כזה, אין ספק אגב שגם בילדות המוקדמת, השמינייה מאוד מאוד עזרה, תודה לגיור החמיצר, כן. ככה לגרום לי להרגיש שזה משהו מגניב, ולא סתם איזה משהו ארכאי של ההורים, אבל באמת, אני חושבת, אזור כיתה חטא, מרגע תכלס שכבר היו לי אוזניות, וידעתי לשלוט באפל מיוזיק.
לא היה לך רגע שפתאום הפרדת בין הביטלס לבין החברים, וכזה הבנת מה השירים שלו, מה השירים של ג'ון, ומה את יותר אוהבת?
אני טים פול, ממש...
ידעתי שאני, למה אני מביא אותך?
הביטל האהוב עליי. אני חושבת שכשהייתי קטנה זה כי הוא היה נראה לי הכי חתיך, בכנות. אבל...
סיבות הנכונות.
לגמרי. אבל אחרי זה כן, קראתי קצת על הילדות, קראתי קצת... כאילו באמת דווקא את ההתחלה של האהבה שלי של הביטל זה פול מאוד ליווה. בשנים האחרונות קצת באמת יותר נפתחתי לעולמות של ג'ון, אבל... וג'ורג' בכלל, אבל לא משנה. פול תמיד היה לובר שלי.
אז בואי נדבר על השיר הראשון שלא נשמע, שכבר שמענו, אבל יש לך איתו סיפור, זה אלינור ריגבי.
נכון. כשהייתי קטנה, זה נורא 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 אהבתי את אלינור ריגבי, בכללי ריבולבר, אחד האלבומים האהובים עליי בעולם.
אלבום נפלא.
ונורא נורא אהבתי את השיר, ושמעתי אותו, והייתי מאוד מחוברת עליו, אבל בתור ילדה שאפילו לא יודעת אנגלית, זאת אומרת, ממש טעימה ראשונה בעולם המוזיקה. ויום אחד, אמא שלי קפצה על ההזדמנות ככה, אמרה, בוא גם נלמד את הילדה אנגלית. אז היא אמרה לי, את רוצה שאני אסביר לך על מה השיר? אני הייתי חנונית קטנה וסקרנית, אמרתי לה, בטח. והיא סיפרה לי, והיא מתה לבד בכנסייה, ואף אחד לא בא להלוויה שלה, והיא בודדה. ובכיתי, באמת, יומיים הייתי בדאון מטורף.
זה לא שיר טוב ללמוד את האנגלית.
לא, בכלל לא. כל כך לא טוב שגם החרמתי את השיר במשך שנים ארוכות. באמת, לא הייתי מסוגלת לשמוע אותו, ועכשיו אני ככה בולעת את הצפרדיה. כן, הוא מדהים, כן? אני פשוט לא הייתי מסוגלת, זה היה כל כך עצוב.
כן, הוא קשה נורא. והשיר שכן נשמע זה גם מריבולבר, אז מתחבר לנו. איזה שיר?
אנחנו נשמע את For No One, שיר שבעיניי הוא קצת underrated, אני חייבת להגיד, לא זוכה להערכה שלו. שיר מאוד מאוד פולי בהוויה שלו, מאוד מזוהה לי עם פול. זהו, זה שיר שמאוד נוגע בי במקום אישי כזה, אני חושבת שהוא שיר על פרידה, שיר עצוב, אבל מעלה בי חיוך משום מה, למרות
כן,
שהוא...
יש בו איזה זיק אופטימיות כזה, ואולי
כן,
דווקא בגלל שהוא עצוב.
כולנו חווים לפעמים פרידות, וזה אחלה שיר לשמוע בדרך הזו.
כן, אז For No One, אנה פינס, תודה רבה.
תודה, עמית. Your day breaks, your mind aches, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she says her love is dead. You think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years. You stay home, she goes out, she says that long ago she knew someone, but now he's gone, she doesn't need him. Your day breaks, your mind aches, there will be times when all the things she said will fill your head, you won't forget her.
And in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted years.
For no one. ואנחנו מגיעים לרצועה האחרונה בריבולבר, שהיא השיר הראשון של ג'ון, שאנחנו שומעים בתוכנית, אבל חלק גדול מהחזון והיישום שלו הם של פול. כבר דיברנו לא מעט על כמה שהוא הסתובב עם אומנים, נחשף לסצנת האבנגרד בלונדון ונכנס אליה יותר מג'ון ג'ורג' ורינגו. אז כשג'ון הביא את המילים האלה, שלקוחות מספר המתים הטיבטי, זה השתלב מאוד טוב עם העניין של פול בלופים של סלילים שאפשר לנגן אחורה או להאיץ, ואגב גם עם ההשפעות שג'ורג' הביא לשאר החברים, ההשפעות ההודיות שמאוד מורגשות פה בשיר. לילה לפני ההקלטה של Tomorrow Never Knows, פול יצר 16 טייפ לופס של גיטרות וקולות מוזרים ששימשו לאפקטים, כמו למשל צחוק שלו שהואץ ויוצר את האפקט של השחף בתחילת השיר. הכל פה בעצם בלופים, גם התופים, המיתרים והקטע האינסטרומנטלי באמצע שפול מכנה סולו סלילים. כשפול השמיע את זה לבוב דילן לפני שריבולבר יצא, דילן כהרגלו דייק ואמר, הבנתי, אתם לא רוצים להיות חמודים יותר. המשפט שמתמצת את ריבולבר, אז הנה זה, Tomorrow Never Knows. אתם ואתן על גלי צהל, סדרה מיוחדת שבה אנחנו חוגגים 80 לפול מקרטני, ואיתנו עכשיו מישהו שאין צורך להציג, יוני רכטר, כבוד וכיף גדול לדבר איתך, שלום יוני.
שלום שלום, גם לך.
אז מקרטני חוגג 80, איתך יש המון זוויות שאפשר לדבר עליהן במוזיקה שלו, יש שתיים שמעניינות אותי יותר מהשאר, קודם כל נגינת הפסנתר, איך היית מאפיין את הנגינה שלו?
תראה, אני הייתי אומר שאני תמיד הייתי מופתע, כי... לדעתי, אף אחד מהביטלס לא למד מוזיקה באופן מסודר, מה שנקרא חינוך קלאסי או אקדמיה או דברים כאלה.
כן.
ולמשל, הנגינה בשיר מרתה מיי דיר, שמנגן אותה פול מקרטני, היא נהדרת, וזה די מפתיע אותי, וגם ראיתי כמובן את כל הסרטים עליהם, וגם ראיתי אותו מנגן בארץ וכך הלאה, אז באמת זה מראה על אדם מאוד אינטליגנטי, זאת אומרת מאוד מוזיקלי, מוכשר, שקלט משהו בכלי. הנגינה שלו היא, הייתי אומר, הוא לא עושה מעבר ליכולות שלו. היא חסכונית. למשל, אם אתה משווה אלטון ג'ון, אתה רואה שהוא למד נגינה, אתה שומע יותר מורכבות קצבית, יותר אקורדים מסובכים, דברים כאלה. אבל באמת אני חושב שיש פה תבונה וצניעות, הייתי אומר, ואינטליגנציה מאוד גבוהה של בן אדם.
כן, מרתה מיידיר זה באמת אולי השיר שהכי מדגים את זה מאלבום הלבן. אתה יכול אולי להסביר למאזינים מה יש שם בתפקיד שהוא שונה מליווי פסנתר רגיל, נקרא לזה ככה?
כן, אתה יודע, נגינת פסנתר דורשת הרבה פעמים יכולת ניתוח, קודם כל ההפרדה בין הידיים, היא יותר מורכבת שם. יש שם, הייתי אומר, כאילו כמעט כמו יצירה קלאסית, במובן הזה שיש שם תפקיד לא קל ליד ימין, הבאה שבה הוא מנגן, זאת אומרת, הדינמיקה ומתי הוא מנגן סטקאטו, מתי הוא מנגן לגאטו, כל המונחים האלה המוזיקליים, זה נשמע כל כך טוב שאתה אומר, באמת יש פה איזו יכולת נורא נורא מרשימה. למשל, בשיר In My Life, לא פול מקארטני מנגן את הסולו הבכי הזה, אלא ג'ורג' מרטין.
כן.
אז זה באמת ממש דורש מישהו שלמד את בך, כן? אז נכון. אני אומר את זה כדי להבדיל, פה אתה מרגיש שזה משהו טבעי, משהו ספונטני שפרץ ממנו. אגב, גם ראיתי בסרט, בסדרה האחרונה על הביטלס, שגם ג'ורג' אריסון ניגש לפסנתר, ומנגן מאוד יפה, אתה יודע, אז, וגם כמובן לנון ניגן, כך שהיה שם באמת מפגש בין אנשים מאוד מיוחדים.
עכשיו, חוץ מהפסנתר, מקארטני כמלחין, זה אולי, בכל זאת, כנראה מעל הכל הוא מלחין, ומשם נובעת היצירה והשירים שלו, אז בוא תנסה להסביר רגע על עצמך, כשאתה מלחין, בין אם אתה מול טקסט או לא, מאיפה נובעת המנגינה, מאיפה זה יוצא?
תראה, זה דבר נורא אישי, אתה יודע, אצל כל אחד זה בא ממקום אחר, ובסוף זה בא מאותו מקום אולי, אבל ההגדרות שונות, ואתה יודע, יש אנשים ששומעים את זה בעיני רוחם, וזה עולה בתוכם שהם הולכים אפילו סיפרו, אני יודע, אני זוכר שקראתי על בטהובן, שהוא היה יוצא לטבע קצת, ללכת ביער, והיו עולות בו המנגינות, שאחרי זה הוא ניגש לפסנתר או לשולחן.
לא.
אצלי זה נובע מהרבה מנגינה ואילתור, או מתוך הסתכלות על טקסט, שפתאום אני רואה בתוך הטקסט אני מרגיש את הלחן. פול מקארטני, אני חושב, אתה יודע, הוא מלחין מאוד מגוון, קודם כל הוא גם משורר, הוא כתב כמובן את הטקסטים,
כן.
אז החוויה שלו היא, הייתי אומר, בניגוד אליי, אני לא כותב מילים בדרך כלל, לעתים רחוקות, לצערי. אז הוא כאילו יכול להקיף את השיר, לתקוף את השיר מכמה זוויות. אם אני מסתכל על הצד המוזיקלי, אני חושב שהיה לו די גיוון בהלחנה שיש לו, וזה לא סתם שהוא ניסה, למשל, לפני כמה שנים לכתוב יצירה סימפונית, אני לא יודע אם הוא תזמר אותה, אבל הוא כתב יצירה נגיד, עם טווח נשימה יותר ארוך משיר.
כן, יש לו גם כמה אלבומים קלאסיים, וגם יש לו איזושהי אופרה שהוא כתב, או בלט, אם אני לא טועה.
בדיוק, כן. אז אני אומר, אני לא נכנס, כי אני לא שמעתי את זה טוב, אבל זה רק מראה שיש לו פוטנציאל של מלחין, כי כל מלחין, אני חושב, רוצה לשבור את הגבולות של עצמו. אני יכול לספר באופן אישי שפגשתי אותו במקרה בניו יורק, לפני 4 שנים הייתי בניו יורק, והלכתי עם אשתי בווסט אפטאון, ופתאום אני רואה בן אדם מאחורה, ואני אומר לה, זה פול מקארטני, אין ספק. זיהיתי אותו לפי ההליכה שלו, ולא ראיתי, פעם ראשונה שאני רואה אותו בחיים, כן? והוא היה מאוד קרוב יחסית אליי, אז אמרתי לה, בואי נעקוב אחריו. לעקוב הכוונה פשוט לעבור שני רחובות, והלכנו אחריו, הגענו יחד לרמזור אדום, כזה שמחכים, וניגשתי אליו ואמרתי לו שאני מישראל ושהייתי בהופעה שלו, והוא היה כמו שצפוי, הוא היה כל כך לבבי, אנגלי כזה סימפטי, וניגש ולחץ לאשתי את היד, וזהו, וככה אני לא ביקשתי ממנו להצטלם ולא כלום, זו הייתה פגישה מאוד קצרה של אולי דקה וחצי, ואחרי זה הייתי כמו ילד בן 16, ממש דפק לי הלב, לא האמנתי שזה קורה לי. אז זהו, זה ככה באופן אישי משהו נחמד.
כן, אפילו יוני רכטר מתרגש כשהוא פוגש את מקארטני.
אין ספק, זה גיבור ילדותי.
כן, זהו, אז זה מחבר אותי, אתה עשית כאן בגלי צהל לפני כמה שנים תוכנית של ממי קיבלתי את התורה, שזה בעצם תוכנית שבה מוזיקאים מספרים על מקור ההשראה שלהם, ואתה בחרת לדבר על הביטלס. אתה רוצה לספר לסיום מתי התחיל הסיפור שלך איתם ואיך הוא השפיע על התפיסה שלך על מוזיקה?
ראשית, אני חושב שאולי זו הסיבה שנהייתי מוזיקאי, כמובן אי אפשר, הסיבות הן רבות, אבל הסיבה שזה דחף אותי בגיל נורא צעיר לכתוב שירים, שהייתי בן 12 או 13, פתאום אני זוכר שראיתי תמונה בעיתון של ארבעה בחורים עם שיער ארוך כמו בחורות. ותבין שאז זה היה משהו נדיר ביותר, אלא אם כן אתה רואה תמונות מימי הרנסנס או דברים כאלה. ואז די מהר התחלתי להתוודע למוזיקה שלהם, ובעצם התאהבתי. כמו שמתאהבים בנערה, אתה יודע, התאהבתי במוזיקה שלהם, ונהייתי מטורף עליהם, והתחלתי לחפש כל בדל של מידע, זה היה שנות ה-60, לא היה הרבה תקשורת, וכל אלבום שלהם, אני ראיתי את הדרך שהם עשו, איך הם התפתחו, ואני חושב שאם הביטלס היו, נגיד, מתחילים רק אני יודע, ב-Abbey Road, או באלבום הלבן, או לחילופין, מתחילים רק ומסיימים את הקריירה באלבומים הראשונים, הם לא היו כל כך מעניינים. מה שהיה מעניין, בייחוד בחפוף לתקופה ההיא, זה התהליך שהם עברו. בתוך עשור הם הגיעו משירים נורא פשוטים, כמו, אני יודע, Love Me Do ואחרים, ליצירות כמו ב-Abbey Road, או באלבום הלבן, או ב-Magical Mystery Tour, שזה ממש דברים מאוד מורכבים, מעניינים ועשירים ומרגשים, עם תמונת עולם אנושית ופתוחה וכל כך יפה, ופשוט זה היה באמת, זה נתן לילדות שלי ולהתבגרות שלי אור כל כך של, הייתי אומר של אושר, זה מילא אותי אושר, הביטלס, וזה אולי אחת הסיבות העיקריות שהפכתי להיות מוזיקאי.
זה המון משקל לשים עליהם.
בהחלט.
אתה גם,
היו עוד כמה, אבל היום אנחנו מדברים עליהם.
כן, לא, זה גם נשמע, זה נשמע שזו האהבה הראשונה.
בהחלט, כן.
ותמיד יש לה מקום מיוחד. גם שאלה באמת אחרונה לקריירת הסולו של פול אחרי הביטלס, גם זה, עקבת אחריה, זה משהו שגם יש לו איזשהו ערך אומנותי בשבילך?
תראה, אז פה הייתי אומר שהיו שירים בודדים שדיברו אליי, אבל כבר הייתי יותר ביקורתי, אני לא תמיד אהבתי, אני יודע, סילי לאב סונגס והדברים האלה.
כן.
כנפיים, לפעמים זה נשמע לי קצת, כאילו קצת יחזב אותי. אבל כל אחד מהארבעה, אולי חוץ מג'ורג', שדווקא האלבום המשולש שלו היה נפלא בעיניי, כל האחרים איכשהו ירדו לדעתי מבחינת האיכות של העשייה שלהם, המוזיקלית. ג'ון לנון כמובן, יש את האלבום הנפלא שהוא עם מאדר והשירים האלה, הוא אולי יותר התבטא מבחינת האישיות הייתי אומר, הפסיכולוגית שלו.
כן, במילים.
אבל, כן, בטקסטים, אבל מוזיקלית זה נהיה פחות מעניין, וראית כמה הם תרמו אחד לשני.
כן, לחלוטין. יוני רכטר, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה לך, לעונג.
להתראות. הגענו לסרג'נט פפר, האלבום שבעיני רבים הוא הטוב והחשוב ביותר של הביטלס. מהפעמים הראשונות שבה ראו באלבום פופ ממש אומנות, שוות ערך לציורים של פיקאסו. מאלבומי הקונספט הראשונים, אמנם מאוד מוקדם ובסיסי, אבל יש כאן קונספט, לפיו כל האלבום הוא הופעה של להקה אחרת. להקת מועדון הלבבות השבורים של סרג'נט פפר, עם חברים אחרים, סגנון אחר ומוזיקה אחרת. והרעיון הזה שפול שם על השולחן נועד לשחרר את הביטלס, לשחרר אותם ממשהו שכל אומן צריך להתמודד איתו, ציפיות הקהל. הם הרי ידעו מצוין מה הקהל אוהב ורוצה מהם, אבל כבר כמה אלבומים הם בחרו להתעלם מזה וללכת בכיוונים שלהם. אלא שיש תפיסה שאני חושב שהרבה אומנים גם יסכימו איתה, שגם בהתעלמות ממה שהקהל רוצה, אתה בעצם עדיין נותן למה שהקהל רוצה להשפיע על התוצר שיוצא לך. בגלל זה האמירה שרק האלבום הראשון שנעשה לפני שיש ציפייה כלשהי של קהל ממך, בא באמת ממקום נקי וטהור. אבל הביטלס הם אחת הישויות האומנותיות שהכי חיפשו לשחרר את עצמם מהציפיות של הקהל ולעשות מוזיקה מהמקום שמעניין אותם באותו הרגע, וגם הצליחו בזה. זו הייתה בסך הכל עוד דרך לעשות את זה ולשחרר אותם מהמחויבות העצומה שמביא איתו השם הזה, הביטלס. לא במקרה פול הוא זה שמציג בשיר הראשון את הלהקה הבדיונית הזאת, סרג'נט פפרס לונלי הארטס קלאב בנד, לעולם. מה שהתחיל בריבולבר ממשיך כאן, ופול הופך להיות המנהיג היצירתי של הלהקה שמביא את הפרויקטים הבאים ואת הרעיונות הבאים, כמו שיהיה גם בגט בק ובאבי רוד. והנה עובדה שתיתן עוד קנה מידה לתהליך שעשתה הלהקה בארבע שנים. את האלבום הראשון, פליז פליז מי, לקח להם פחות מ-10 שעות להקליט. אמנם שם הם ניגנו בלייב כלהקה ולא הקליטו כל חלק בנפרד, ועדיין את סרג'נט פפר לקח 700 שעות להקליט, פי 70. ובגלל שזה אלבום שכל כך דובר עליו ורבים עשו את זה טוב ממני, נדבר על שני שירים ממנו. שני שירים שבהם שיתוף הפעולה של פול וג'ון מגיע לשיאים, למרות שלכאורה הם לא כותבים יחד כמו פעם. הנה הראשון, She's Leaving Home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives.
Oh,
we gave her everything money could buy.
She's leaving home after living alone. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves.
Oh,
we struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
He's heavy.
We didn't know it was wrong.
Fun
is the one thing that money can't buy.
She's Leaving Home, שג'ון ופול כתבו ממש יחד על בסיס תופעה שהייתה אז בבריטניה של בריחת נערות ונערים מהבית. במקרה הזה סיפורה של מלאני קו, נערה בת 17 שהם קראו עליה בדיילי מירור. אם לדייק, פול כתב את הבתים שבהם נקודת המבט היא של מספר שמדבר על הדמויות בגוף שלישי, וג'ון כתב את הפזמונים שהם מנקודת המבט של ההורים. זה עוד חידוד נהדר להבדלים בכתיבה שלהם. ג'ון חייב נקודת מבט אישית של אדם שנמצא בסיטואציה, בעוד שפול נינוח מאוד בעמדה של מספר חיצוני. אבל השיא של שיתוף הפעולה בין לנון מקארטני בסרג'נט פפר, ואולי גם בכלל, הוא בשיר האחרון באלבום, A Day in the Life. בעצם אלה כמעט שני שירים נפרדים. ג'ון כתב את החלק העיקרי, הבתים, עם מעט עזרה של פול, והם עשו מה שהם היו עושים הרבה פעמים כשהם נתקעים, הולכים לשני, וכותבים יחד את ההמשך. אלא שכאן זה לא בית ואז פזמון, אלא כמעט שני שירים שונים. את החלק שלו פול לא כתב אחרי שהוא שמע את החלק של ג'ון, אלא קודם. אבל זה התאים כי שני הקטעים מתארים בדרכם יום בחיים. איזושהי שגרה שכתובה בצורה שאומרת הרבה מאוד. אלא שהם לא ידעו איך לחבר בין שני החלקים עד שהגיע הרעיון.
I said to George Martin, George, we need a symphony orchestra. And George originally said, I don't think, we don't need that many. He said, it's a full symphony orchestra, it's like over 40 people or something. I said, yeah, this song, we want it. So then the original thing that I'd put down was, from a certain point, all the musicians were allowed to break free. Each instrument, you start on your lowest note, and you're going to reach your highest note, but you go at your own speed. So if you want, you can go, and you're done.
Yeah.
Or you can go, do, 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 and you just play with it. The strings wouldn't really move without each other. They all went, do, 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 do.
אז בקטע הנהדר הזה פול מסביר על הפתרון, תזמורת סימפונית שלא תנגן אף קטע כתוב, אלא תעלה במשך 24 תיבות מהתו הכי נמוך של כל כלי עד לתו הכי גבוה. עוד השפעה מהאוונגרד והפסיכדליה שמצאה את דרכה לשיר של הביטלס דרכו. וג'ורג' מרטין באמת היה הספקן בהתחלה לגבי הרעיון, ובכלל לגבי השיר הזה. תהיתי אם אנחנו מאבדים את הקהל שלנו, וחששתי, הוא סיפר. אבל כמובן שהוא התבדה כבר בזמן אמת, כשכולם סגדו לביטלס על סרג'נט פפר ועל A Day in the Life. אז בלי עוד הרבה דיבורים, שזה משהו שלא חשבתם שאני אגיד, בואו נשמע. יצירת המופת של הביטלס, השיר האחרון בהופעה של להקת מועדון הלבבות הבודדים של סרג'נט פפר, A Day in the Life.
Thank you.
I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
עד כאן הפרק השלישי בסדרה המיוחדת ליום הולדתו ה-80 של פול מקארטני בגלי צהל. ריבולבר וסארג'נט פפר הביאו אותנו לנקודה שבה הביטלס הפכו לא רק בעיני עצמם, אלא בעיני העולם כולו, לאומנים שהעיניים נשואות לכל דבר שהם יעשו. בפרק הבא, שיהיה ממש עוד מעט אחרי החדשות, אנחנו מגיעים כבר לשנים האחרונות של הביטלס, שבהן לצד ציים מוזיקליים מגיעה גם ההתפוררות. נדבר על אהבה חדשה בחיים של פול, נשוחח עם עוד מוזיקאי אדיר שידבר על הביטלס ועל מקארטני מזווית שאולי לא שמעתם עליה, ונשמע שירים. תודה שהייתם איתנו, להתראות. To lead a better life, I need my love to be here. Making each day of the year. Changing my life with a wave of her hand. Nobody can deny that there's something there. There. Running my hand through her hair. Both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know it's there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believes that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I want her everywhere, and if she's beside me, I know I need never care. But to love her is to need her everywhere, knowing that love is to share. Each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there to be there and everywhere, here, there and everywhere.
song. Get up and dance to a song that was a hit.